שבוע טוב ומבורך. נכון, אם אנחנו נקדיש את השיעור קודם כל לרב דוד בן מאיר ויפה, אבא של זוג ידידים טובים שגרים ממש פה במלצ'ט, ובעזרת השם זכרו ברוך יהיה, ויקיצו וירננו כל שוכני עפר, ונזכה לראות את כולם בבית המקדש השלישי צהלים ושמחים כשהכל בהיר. במפגשים האחרונים שלנו דיברנו שמבט בהיר על החיים מעניק לנו שמחה. מבט בהיר על החיים מעניק לנו שמחה. היו לנו שני מפגשים, כי בשמחת תצאו, כי בשמחת תצאו ובשלום טובה לון. ויום ההולדת של הרבי מלובביץ' נשיא דורנו מגיע בי"ד ניסן. אנחנו נמצאים בה' ניסן. ורק לפני כמה ימים היה יום ההילולה של אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הרביעי בשושלת לובביץ', שהוא מה שנקרא הרמב"ם של החסידות. הוא אמר לחסידיו, אני עוזב, אבל את הכתובים אני משאיר לכם. וזאת היא לא אמרה שנאמרה על ידי קודמיו. זו אמרה מאוד מאוד מיוחדת. אני עוזב, אבל את הכתובים אני משאיר לכם. וכמו שהקדוש ברוך הוא נאמר, אנוכי השם אלוקיך מוציאך מארץ מצרים, אנחנו ממש שבועיים, שבוע וחצי לפני פסח, אנוכי, ראשי תיבות, ענה נפשי כתבי יהבי. אני את נפשי כתבתי בתורה זו. אני את פנימיותי הנחתי. בני ישראל התחילו להאמין במשה תוך כדי יציאת מצרים ואחרי שירת הים. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. והצדיק הוא ממש צינור השם, עבד השם, שעושה בצורה הכי פשוטה, הכי בהירה, מביא לנו כאן לעולם ושופך אור ומביא לנו ממש את רצון השם. אז האדמו"ר הרש"ב באומרו שאני עזבתי כביכול, כביכול למעלה, כי צדיקים במותם קרויים חיים, לעולם האמת, אבל את עצמי מהותי אני משאיר לכם פה. והכתובים שלו, אנחנו רואים שכשהוא כתב את החסידות, לא כמו כל שאר אדמו"רי חב"ד שציינו את הקבלה ואחרי זה את החסידות, הוא דיבר דברים כל כך עמוקים בקבלה, אבל בשפה חסידית, ולא הרבה לציין את תורת הקבלה, וזה מעניין. אני לא חלילה מושך לאיזה מחלוקת חלילה, אלא להדיר ולהעצים בתקופה שלו אנחנו כבר כן רואים שהשם מכוון אותנו להיכנס עמוק לתורת החסידות. רבי שמואל בר. רבי שלום בר. הרש"ב. ואני רוצה לספר סיפור מעניין. כוס מים, תודה. לא, תודה, זה בסדר. מים יספיקו, תודה. אז ככה. ישנו סיפור נפלא שאחד החסידים של אדמו"ר הרש"ב, ניגש לאדמו"ר הרש"ב ואמר לו, רבי, אינני מבין מדוע אתה משקיע כל כך הרבה באנשים הפשוטים. והחסיד הזה היה אדם מאוד עשיר, יהלומן, מתעסק עם יהלומים, והוא אמר לו, אינני מבין למה אתה משקיע באנשים שמראיתם לא מעידה על משהו מיוחד בהם, ואתה כל כך משקיע באנשים הפשוטים האלה. אז אדמו"ר הרש"ב הסתכל עליו ואומר לו, במה אדוני עוסק? החסיד הזה, ברוך השם, היה עשיר כקורח. תודה, תבורך, בכל מיטיב דה אלמה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כשהרבא שמע אותו, אז הוא אמר לו, במה אדוני עוסק? אומר לו, רבא, ביהלומים. אומר לו, יש לך כמה יהלומים איתך? אומר לו, כן. אתה יכול להראות לי אותם? אומר לו, כן. פתח את ארנקו, והוציא יהלום אחד. מסתכל הרבי ביהלום, מסתכל, אומר לו, כמה זה עולה? נתן לו סכום. אומר, יש לך עוד יהלום? אומר לו, כן. אפשר לראות אותו? אומר לו, ודאי. מראה לו עוד יהלום, כמה עולה? נקב בסכום, והפעם גבוה יותר. אז הסתכל הרבי על היהלומים ואמר, למה זה יותר יקר מזה? הם נראים כמעט ממש אותו דבר. אומר לו, רבי, תראה, כדי לדעת במחיר של יהלומים, צריך להבין ביהלומים. אז אומר לו, יפה מאוד. אתה מבין ביהלומים, ואני מבין בנשמות. אז ברוך השם, בעזרת השם, זכרו יהיה ברוך, זכר צדיק לברכה, שנזכה לראות אותם ואת הרבה ואת כל הצדיקים שלנו באשר הם יחד איתנו בבית המקדש השלישי, ונאמר אמן. אנחנו ממש לקראת פסח, חג האביב, חג החירות, יש לו הרבה שמות. והודות לפסח יש לנו את כל המועדים. הוציאו אותנו ממצרים כדי לקבל את התורה בשבועות בהר סיני. המועד הבא זה סוכות. למה אנחנו חוגגים את סוכות? בהוציאך השם מארץ מצרים, במדבר דאג שהעננים ישוחחו על בני ישראל כי הם הלכו במדבר. ארץ לא זרועה, חם. העננים באו ושוחחו עליהם. ולא רק זה, העננים ספגו את כל הבליסטראות ואת כל החצים של המצרים. כלומר, כל המועדים שלנו, כל החגים שלנו, הם תוצר יציאה של יציאה מצרים. כלומר, זה שורש החגים. ואנחנו הולכים לעסוק הן במפגש הזה והן במפגש הבא ביסוד יציאת מצרים ובסוד מכת הבכורות. כי כשהגיע מכת הבכורות, זה לא סתם 10 מכות, ובטח אנחנו נשב ונאמר את זה באגדה, ושבת הגדול, שבת הזו, הקרובה, למקם מצרים בבחוריהם, כשאנחנו נקרא את זה בנוסח ההגדה, זה מאוד מעניין. למקם מצרים בבחוריהם. מה הסוד הגדול של שבת הגדול? למה זה נקרא שבת הגדול? וזה היה ממש לפני יציאת מצרים. מה קרה בשבת הזו? למקם מצרים בבחוריהם. מצרים, שאכן הייתה לנו ארץ מצרים, בעולם הקבלה, בעולם הרוחני, בעולם של היהודי, מצרים זה גם כן הקליפה הכי גבוהה, זה קליפת פרעו. ופרעו בקבלה זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. דיתפרעו כל נאורין. ככה מצוין בקבלה. דיתפרעו כל נאורין זה אורות מרובים ללא כלים. אורות מרובים, חוויה, רגש, רצון טוב, אבל בלי כלי. אין לזה כלי. אז מה יקרה לרצון הזה? אם אנחנו מורידים את זה ברגע לחיים, לפעמים אנחנו מלאים באורות, מלאים בחוויות, מלאים ברצון טוב. אם אין לזה כלי, זה מתנפץ, זה כמו גל שעולה, עולה, 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 ומתנפץ. וכרגע זה לא העניין לבאר את הדרגה הזו, אבל זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, באור אין סוף, שהיא גם כן הקליפה, זה על פי קבלה. פרעו היה חכם ומחשף גדול מאוד. היו לו יכולות גדולים מאוד יחד עם חרטומי מצרים. והקליפה הזאת היא קליפה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל מה קרה בשבת הגדול? למקם מצרים בבחוריהם. מי יקע את הקליפה? בחורי מצרים. הקדוש ברוך הוא עשה שם כזה מהפך בזכות העבודה שבני ישראל עשו. בזכות העבודה שבני ישראל עשו למטה בדרך לצאת ממצרים, שזה מעיד לנו על היסוד של יציאת מצרים גם בתקופתנו זו. בימים ההם, בזמן הזה, בני ישראל עשו מעשה, עניין, שהאיר כזה אור גדול למעלה, שגרם לקליפה להקות בקליפה. ואנחנו כמובן נבהר את זה המפגש הזה, שזה יסוד ראשון ביציאת האדם מהמצרים שלו, בשפה היומיומית שלנו, מהאגו שלו. כלומר, בשפה יותר ברורה, לדעתי, מהמקום הנוח לו. הנוחות, המקום הנוח הזה, לפעמים צריך לעבור כזה מסע כדי לזהות את הנוחות האישית שלי. מאוד קל לנו מה? לזהות את הנוחות של האחר, את המקום של האחר. ולפעמים אחרי כל הטריקים, עם אחרי מסליחה, עם כל הכלים, כל העצות, כל התובנות, הם יעבדו יפה מאוד עם האגו. אבל השם יוביל אותנו ליסוד, יסוד היסודות ביציאת מצרים. לצאת מהמצרים האישיים שלנו, מיצר, גבול, תוכם. זה אני, ככה אני, זה מה אני מכיר. ואז לפעמים בדרך כלל אנחנו נשמע את זה הכי הכי הרבה מבנות הזוג, בני הזוג. צא קצת מעצמך, פתח. תן להיכנס, תן למישהו להיכנס פנימה. שמעתם פעם את הפסוק הזה? אני לא יודע איפה זה בחמש תחום שתורה, אבל זה כתוב בטח שמה. בחיים. ולברכה. זה לא כמו קליפה, אלא זו קליפת סיליקון בלתי נראית. שקופה כל כך, ורק דרך מסע החיים שלנו, כל הנפילות והירידות שלנו, לאט לאט אנחנו קוראים את הקליפה הזאת. ולפעמים כדי ליצור בבקע, ליצור בחור, פיתחו לי חודו של מחט, בכדי שאתן לכם פיתחו של אולם. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לפעמים חוד של מחט, תן לי נקב אחד בתוך הקליפה הזו, ואני כבר אפתח ואני יעזור לך לעשות את המשך העבודה. וכדי לנוע אל תוך המקום הזה, אנחנו צריכים לגלות בנפש עוז ואומץ לעשות את אותו יסוד. ומהו אותו יסוד? אנחנו ניכנס ונבאר אותו דרך התעמקות והתבוננות במכת בכורות. כי היא זו שהובילה בסופו של דבר את הקליפה להיכנה, אחרי כל המכות שהוא קיבל, תחשבו. הוא, אני מספיק איומים לי, מה הם הפכו לי לדם, אם אני לא הייתי יושב בפינה לא זז, סליחה, 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 איזה קליפה, כך לאדם בית, אני רגע מלט, פרח, פרח, פרח. אז ניגשו להיום, שמעתי כמה עדינים מספרים את הבדיחה הזאת בצורה עדינה, עם אחרי מסליחה. ג'ורג'ט בא לבעלה המרוקאי. אומרת לו, קלוד, תגיד לי, למה שנתנו עשרת המכות, חכמים ציינו גם סימנים? הוא אמר לה, ג'ורג'ט, מתי שתביני, שמכות בלי סימנים זה לא מכות. שמירחם. עכשיו, כמו שאמרו בת חורבנן, לא עלינו לפעמים גברים נכלאו, ממש נכלאו מלשון כליאה למציאות לא פשוטה. ולפעמים או גבר, ואם אחרי מסליחה, שמעתי בטיפולים שלי גם נשים, שמגיעים להרמות יד. וזה לא פשוט, זו קליפה מאוד קשה. זה קליפה מאוד קשה שדורשת עוז ואומץ מאותו אדם לצאת ממנה. כי כל עולם המונחים שלו להשגת שליטה, כוח, לקנות את מקומו, מה שהוא ראה בחייו, זה באמצעות כוח. תחשבו, הוא יכול לעבוד על האגו שלו, לראות בן אדם מקסים, אבל פתאום שילחצו אותו על אותה נקודה, הוא מקבל סוויץ' במוח, שהוא לא מבין אפילו, זה לא בשליטתו, ולפעמים זה בשליטתו. והוא פורץ קדימה. והמקום הכי עמוק זה להגיע לאותה תובנה עדינה שאומרת לו, אף על פי שעשו לך כך, לא ראוי להגיב כך. אין שום הצדקה. והלימוד היא לא רק בידיים. היא באה בכל מיני רמות. אז פרעה היה צריך לקבל קצת מהקדוש ברוך הוא. מה זה היה צריך לקבל? ואני את הוויה לא ידעתי. הוא קיבל מכות וקיבל מכות וקיבל מכות, וכל זה למה? לא כי הקדוש ברוך הוא רפס להתעלל במין האנושי. כי פרעה בהצהרתו שאני את הוויה לא ידעתי, הוא האמין בשם אלוקים, כוח הטבע. אבל משהו שמעל הטבע לא יכול להיות. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? את את מראה לו איך הוא שולט דרך המכות בטבע, באמונה שלך. אז אני לא יודע מאיזה עדה הוא היה מסרי, מה זה קשה, מה זה קשה. איי. ולמה מספרים לנו את זה? לא יודע לגביכם. אבל אני מכיר את פרעה הקטן שבי. אז בואו במפגש הזה נעמיק ונחדור לסוד מכת הבכורות, בסוד מכת הבכורות, על פי החסידות ומעט קבלה, שהיא תורת הסוד, נכנס יין, יצא סוד. מה הסוד מאפשר לנו? מבט בהיר על המציאות. מה קורה פה בעצם? מה הבורא עשה? וכשיש מבט בהיר על מה עושה הבורא עם עמו ישראל ועם כל העולם מסביב, כשלי יש מבט בהיר על הקשר הזה, משהו מתפתח בקרבי. עוד שער בלב. וכשיש מבט בהיר ונפתח השער שבלב, אז בטח גם כן, מה? מגיעה שמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, בטוב לבב, מרוב כל. אתה רוצה שאני אהיה בשמחה כל הזמן? יותר מרוב כל, יותר מכל המצוות? אז נו. אתה מוכן להסביר לי למה? אז בואו ניכנס. הרבי בשיחה מופלאה בפרשת בו, שזה בספר שמות המתארת את, מדברת על מכת הבכורות. הרבי מבאר שמה ומתחיל לשאול שאלות. כדי שבני ישראל יצאו ממצרים, הם היו צריכים לעשות שני דברים. דם פסח דם קורבן הפסח ודם המילה ברית לכרות לחתוך דם קורבן הפסח הם נצטרכו לקחת את האליל של מצרים שזה היה התלה חודש האביב, מה בשמיים מראה אסטרולוגיה על פי הטבע? תלה. בטבע הם ראו את הצמיחה, את הכוח, את ההתחדשות. הם בחרו בחודש הזה ובסימן שמאיר, המזל שמאיר באותו חודש, להיות להם לעבודת אלילים. ואת הסוד הזה אנחנו גם כן, וברור לנו, אנחנו מקבלים את זה מהזוהר הקדוש. וכמובן, מעבר מדור לדור. כי הסוד הכי גדול ביציאת מצרים, יפה מאוד, והגדת לבנך. ההגדה, לומר את ההגדה ולהרבות בסדר הפסח, בסיפורים לילדים על יציאת מצרים. ואתה לא צריך להיות מבין גדול בתורה. מספיק שתיקח חמש תחומשי תורה, פרשת שמות, ואתה תתחיל, פרשה ראשונה זה שמות, אחרי זה וירא, אחרי זה בו, תקרא את שלושת הפרשיות האלה, וזה לא הרבה עמודים, יהיה לך הרבה סיפורים קטנים לספר. ספר את זה בסיפורים מהתורה, תוריד את זה בסיפורים נחמדים. חייב לספר לכם מה קרה עם אבות אבותינו. וכמובן, מאחר ואנחנו מבוגרים יכולים לראות את זה בדמיון מודרך, תצייר את התמונה. מצרים, מדבר מסביב, החמורים, המסים, עשו להם את זה מעניין. וברוך השם, יש אגדות מאוירות היום מרתקות. אז המכה העשירית, מכת בכורות. אז לפנינו היום אנחנו הולכים לדון ביסוד הראשון ליציאת מצרים, שאליו נשמח עוד יסוד, וזה יהיה במפגש הבא. מכת בכורות זו המכה היחידה שבה נצטוו ישראל לסמן את ביתם באות זיהוי. לפני זה כל המכות שניתנו. בני ישראל לא נצטוו לעשות שום דבר. רק במכת בכורות הם נצטוו לסמן את בתיהם. במה? בדם קורבן הפסח. כדי שהקדוש ברוך הוא יפסח, ידלג, וזה החג של פסח, לדלג. ועל זה הזכרנו גם כן במפגש הקודם, שפסח אומר שהגיע הזמן לדלג. בן אדם צריך להתבונן בחייו ולראות איפה הוא יכול כבר לקפוץ הלאה. כלומר, לוותר, להרפות על משהו ישן, שכבר לא משרת אותי, שברור לי שהוא מזיק לי, ברור לי שהוא לא טוב לי. לפסוח עליו, לדלג, פסח, לפסוח נלשון גם כן דילוג. גם בעבודה, בעבודת השם, בצמיחה האישית שלנו, ישנם דברים המצריכים תהליך, לאט לאט, צעד צעד.
יש קשר בין המילה פסח לפסח?
זה בדיוק אותם מילים, בטח. ופסח מסתתר פה, כן, שימו לב, פרעו, אותיות פרה. פה המדבר רע, אותיות רצון עצמי. כל הזמן אני, אני במרכז. פסח, פסח. סח בגימטריה 68. כמו הגימטריה של המילה חיים. ויש פה, הסח חיים. ומה אלה החיים? לכן נקראת התורה, תורת חיים. מדבר דברי אלוקים חיים. יש אלוקים חיים ויש את הרצון שלי. יש את אומן בראשית ויש אותי. אומן של מעשה בראשית. והאומן פוגש את האומן בדרך. לפעמים יש חיכוכים, זה בסדר, זה חלק מהגדילה והצמיחה. אז רק במכת בכורות הם נצטוו לעשות משהו. הם יצטרכו לסמן את ביתם באות זיהוי, בדם המילה ובדם קורבן הפסח. הם היו צריכים לעשות את הברית המילה ולהקריב את קורבן הפסח. ושבת הגדול, מה היה כל כך מיוחד? שבני ישראל לקחו מיוד בניסן, ביוד דלת בניסן יצאנו מצרים, וקשרו את התלה, שזה העבודה הזרה של מצרים, 4 ימים למיטה שלהם. למיטה שלהם. כל בני ישראל בארץ גושן הלכו עם תלה קשור לבתיהם והחזיקו במשך 4 ימים תלה בבית. כשבחורי מצרים ראו אותם הולכים עם התלאים בידיים, סליחה, לאן אתם הולכים עם העבודה, עם האלוקים שלנו? אמרו להם, לשחוט אותה. לשחוט את העבודה זרה שלכם, לשחוט את התלה. לומר מילים כאלה, מה צריך? אומץ, עוז, פה שמדבר חיים, חיות אמיתית, אנחנו חותכים את האליל שלכם. רק כדי לקרב את זה לאוזנינו, נראה מישהו היום עומד על כיפת הר הבית ואומר, זה שלי. זה התורה היחידה שאומרת שזה שלו, לא כתוב, לא בקוראן, לא בנצרות, לא בשום מקום. אתה יודע איזה אומץ אתה צריך? יגידו לך טיפש. טוב, בואו לא נעשה את זה קיצוני. נראה אתכם ב-KGB, ברוסי, בואו נלך אתכם לרוסיה, בתקופה אחורה, שרוסיה עוד הייתה עמדה כמו שצריך, עומדת כמו שצריך בעולם, ולשרוף את דגל רוסיה חלילה. מה היה קורה? ישר כדור בראש. חבר'ה, מצרים זה אותו דבר. תחשבו, מה זה יותר גרוע? מה? זה ממש ללכת, לקחת את העבודת אלילים שלהם ולהגיד להם לשחוט אותה? זה לא פשוט. רבותיי, בנפש זה מעיד על תעצומות נפש מאוד חזקות. לפעמים עלינו לקרות, לעשות ברית, לחתוך משהו. אז מה מעניין? שמתי זה קרה? קדוש ברוך הוא לא... בוא נגיד ככה, הוא לא משוגר, אין לו תסמינים של מטורף. מתי זה בא מכת בחורות? אחרי 9 מכות שהם כבר קיבלו, אחי, מה זה ריקח אותם? טוב, רק תגידו מה אתם רוצים. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא שם את חן היהודים בליבם של המצרים, של הבכורים. ואז הבכורים באו לעבוד ואומרים, תראו מה הם עושים. בואו נוציא אותם ממצרים. אין להם מה לעשות איתנו כאן יותר. הלא תדעו שכבר מצרים עבדה? גם החרטומים אמרו את זה לפרעו וליבו היה כאבן. הלא תדע שמצרים כבר עבדה? ואז הייתה שם מלחמה לא פשוטה וזה שבת הגדול. הבכורים למכה מצרים בבחוריהם. הקליפה הקטה את הקליפה, וזה נס יותר גדול מאשר האור מרביץ לחושך. החושך עלה על החושך. ומה גרם לגילוי אור כזה גבוה מלמעלה, שמה שנקרא האויב יתהפך על האויב מקרבו? זה העוז והאומץ שלנו לעשות באמונה פשוטה, את מה שהבורא ביקש. בשביל זה היה צריך מה? ביטול ומסירות נפש. וזה היסוד שבו נתבונן הנדרש ליציאה מהמצרים שלנו, מעצמי שלנו. זה הנקב שדורש ממני הקדוש ברוך הוא בקליפת הסיליקון שלי. ביטול עצמי של כל המחשבות, הרצונות, הדאגות שלי. מה יהיה? איך יהיה? ולהגיע במסירות נפש לעשות את הדבר הזה. וזה דבר לא פשוט. זה דבר מאוד לא פשוט. היום המצרים שלנו זה לא שיוויתי הבנק לנגדי תמיד. לא שיוויתי הפקיד לנגדי תמיד. לא שיוויתי מה היא תגיד לי לנגדי תמיד. לא שיוויתי מה הוא יאמר לי. לא שיוויתי הקומבינה שלי לנגדי תמיד. אלא שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה העבודה הפנימית, וזה פשוט נפלא, בימים ההם, בזמן הזה, פשוט פרעו לובש צורה אחרת.
כמו רוסיה, הקומוניסטית.
ממש. את הדם שמו על מזוזות הבית והמשקוף, כדי שהמכה לא תפגע בהם. אנחנו חוזרים להתבונן במכת הבחורות. הם לקחו את דם קורבן הפסח, את אותו תלה שבמשך 4 ימים קשור למיטה. תארו לכם שאתה אורח שמגיע למצרים. מה לדעתכם הסאונד הראשון שאתה שומע באוויר כשאתה נכנס? מה קורה פה? גם אנחנו לפעמים יוצא כאילו, מה אתה חושב שאני מסוגם? מה אתה חושב שזה פשוט לעשות את זה? נראה אותך. נצטבנו לקחת את הדם הזה של הקורבן ולשים על המשקוף, כלומר, תארו לכם, זה היה סימן לעיני מצרים כל הזמן, זה עבודה לא פשוטה. ציווי נוסף שהגביל אותם במכה זו בלבד היה, הקדוש ברוך הוא אומר להם עוד משהו, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וזה מעניין. בכל המכות, בני ישראל לא נצטבו בזה. ולא רק זה, גושן הופרדה ממצרים. אבל כאן לא יכלו לעשות את ההפרדה הזו. מסביר המדרש למה נדרשו דווקא כאן האמצעים הללו במכת בכורות שהיא נשתנתה מכל המכות? מאחר שניתנה רשות למשחית. בצבא השמיים הקדוש ברוך הוא יצר גם כן את המשחית, ההרג, לא עלינו. שבוע הזה שמענו על שבעה גוזלים, הטלאים הקטנים שנשרפו בשרפה איומה בברוקלין, ומיד אחרי זה במטוס שהתרסק. ושם קץ לחושך בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא כבר ישים קץ לחושך הזה. למה נדרשו דווקא כאן האמצעים הללו? מאחר שניתנה רשות למשחית, הוא אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, ניתנה אישור לרדת. לכן נצטוו לשים סימון מיוחד על בתיהם ושלא לצאת מן הבית. ותכף נתבונן בזה רגע, מה, אין הבדל בין היהודים למצרים? למה צריך את הסימן הזה? ניתנה רשות למשחית ואין הוא מבחין בין צדיקים לרשעים. וזו הייתה בעיה קצת לא פשוטה. כשבני ישראל הייתו במצרים, ותכף נתבונן בזה. וכאן נשאלת שאלה, הלא גם בשאר המכות ניתנה רשות למשחית, ובכל זאת לא נדרשו אמצעים מיוחדים להגנת בני ישראל, אומר הרבה. זה מעניין, זה, אני מספר לכם את זה, אבל שימו לב, הרבי מעלה על זה שאלה. זה מה שאומר המדרש, אבל הרבי מקשה עוד יותר, כי דרך השאלות, דרך הקושיות, ארבע קושיות שנקרא בהגדה, מה נשתנה הלילה הזה? שאלת חכם חצי תשובה, דרך השאלות, זה כמו לימוד הגמרא, כמו לימוד התלמוד, אנחנו זוכים בבהירות עמוקה יותר. ואז אין מקום לספק, אין מקום להמלק. מה עושה המלק שלמדנו עליו בפורים? יושב לנו פה בעורף, אותיות פרעו, ולא נותן לתובנות לרדת אל הלב. ואם הלב לא נפתח, אני יכול להבין ממחר, ועד מחרתיים שיש הקדוש ברוך הוא. אדון הלולו. אבל זה לא אומר לי כלום. אני לא עושה הרבה בשביל זה. מה מיוחד איפה במכת בכורות שדווקא בה יתעורר חשש מפני המשחית? יש הבדל מהותי, אומר הרבי, בין מכת בכורות לקודמותיה. במכות האחרות אי אפשר לומר שניתנה רשות למשחית. למה? כי המכות הללו היו מבוקרות ומוגבלות לסוג מסוים של פגיעה. דם, קינים. במכת דבר, אומר הזוהר בחלק ב', הרבי מביא את זה, שמכת דבר הייתה מוגבלת ביותר. היא לא הייתה אלא במקנה ורק בחמישה מינים. כלומר, המשחית לא יכל להשתולל על כל החיות, הוא היה מאוד מוגבל. ולא ניתנה חירות, חופש למשחית, לפגוע בכל דרך שימצא לנכון. לעומת זאת, במכת בכורות ניתנה למשחית רשות להרוג את הבכורים בכל דרך שהיא. בואו נתבונן בהבדל מעמיק יותר שהרבי דולה מתוך הכתובים. מטרת המכות האחרות הייתה מה? להודיע למוקים כי אני אביי. ודיברנו על זה בהתחלה. למה ניתנו המכות על פרעו? כי הוא היה לו לב קשה מאבן, לא האמין שיש פה כוח מעל לכוחות הטבע, מעל לחוקי הטבע, מעל לאבולוציה, מעל למה שקיים. אז הוא הראה לו יפה מאוד, הוא הראה לו, עם סימנים כמו שאמרנו. מטרת המכות האחרות הייתה להודיע למוקים כי אני אביי. אבל רגע, היהודים צריכים לדעת את זה כי אני אביי? לא. בני ישראל האמינו בהשם ובמשה עבדו. הם הבינו באביי. להם לא הייתה בעיה. דבר שלא היה צריך, לא היה בו צורך לגבי היהודים, וממילא לא נגעו המכות כלל לעם ישראל. ואילו מכת בכורות באה אך ורק להעניש, להמית, להחריט. וכאן טענה מידת הדין המשחית, מה נשתנו אלו מאלו, היהודים מהמצרים? שני העמים עבדו עבודה זרה, והיהודים כבר שקעו בממתת שערי תומה. הרי בני ישראל במצרים היו עובדי עבודה זרה, אז מה אומרת מידת הדין? רגע, רגע, הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב משפט? אתה אוהב צדק? צדק, צדק, תרדוף? עליך נאמר? השופט הגדול? וכי תעשה עוול? מה, לא תבדיל בין צדיק לרשע? ואם זה עמד אברהם אבינו עם הכוח הזה מול הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא בא רצה ולהמית את סדום, להרוס את כולה, להפוך אותה, מה עשה אברהם אבינו? מה? ואם יהיו שם 50 צדיקים? רגע, רגע, ואם יהיו 40 צדיקים? ואז הוא הגיע רק לעדה, למניין, שיש בה את הכוח להגן על כולם. ובעבור 10 לא תחוס? אמר לו הבורא, בעבור 10 אחוס. וככה נפרדו, בסוף גילו שאין גם אפילו 10, ולולא אברהם והקשר שלו ללוט, אז גם לוט היה נספה. לכן נזקקו היהודים לסימני הזיהוי המיוחדים. הרי אנחנו שואלים שאלה, למה נזקקנו לסימנים המיוחדים האלה? ולא בשאר המכות, גם אז ניתנה רשות למשחית להשחית, נכון או לא? אז למה דווקא פה, במכת בכורות, היה צריך את הסימנים? כי במכת בכורות, ברוכה הבא, כי במכת בכורות, מה היה צריך? היה צריך סימן זיהוי, כי בני ישראל עם מצרים עמדו באותה דרגה רוחנית. לא היה שום הבדל. תאמרי לו בבקשה אחרי זה שלא יעבור דרך המצלמה שהוא, אלא יעבור מסביב פעם הבא שהוא נכנס. אז אנחנו רואים כאן את התשובה, את הביאור. מדוע נזקקו בני ישראל כאן? אם אנחנו מתבוננים במכת בכורות, הרבי לוקח אותנו למסע של שאלה ותהיה, יש הבדל מהותי בין מכת בכורות לקדמותיה. מה מיוחד איפה במכת בכורות שדווקא בה התעורר חשש מפני המשחית? כי מה אמר המשחית? מאחר ולא הגבילו אותו, כמו בשאר המכות, דם, קינים, או כשגם בערוב, כשהוא פגע במקנה, הותר לו רק חמישה מינים, חמישה סוגים, כאן המשחית יכל לפגוע, להחריט ולהרוג ללא הבחנה. ובגלל שהוא יכל להרוג ללא הבחנה, מה הוא גם אמרה מידת הדין? אלו ואלו עובדי עבודה זרה. מה פתאום אתה מגלה זכות על בני ישראל? הם לא זכאים יותר מהמצרים. כלומר, מידת הצדק שבתוך הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא אותה, באה ועומדת מול הבורא עולם ואומרת לו, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. בני ישראל לא היו זכאים. לכן הקדוש ברוך הוא נותן להם סימני זיהוי, עוד זיהוי, את שתי המצוות האלה. דם המילה, לעשות את המילה, להפריד, להחריט, ברית, להיפרד ממשהו. וזה דבר מאוד חשוב כשאנחנו רוצים לצאת מהמצרים, מהאגו שלנו, עלינו להיפרד מאיזה דובי קטן שהוא מתוק, איזה דבר שהוא מתוק לנו. וזה, כל אחד מאיתנו זה בא באופן אחר. אחד זה מידת הכעס, אחד זה הרוגז, אחד זה החוצפה, אחד זה העוצמות האדירות שלו, אחד זה תענוג סמוי, אם זה סם, אם זה תאווה כזו או אחרת. כל אחד מאיתנו נדרש, וזה עולה בדרכות, כל פעם ככל שאתה מתקדם, זה נהיה יותר עדין, ויותר עדין, ויותר עדין, כדי להגיע פנימה, 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 לרמה מאוד פשוטה. להגיע לפשיטות. ואת האנשים הפשוטים, אדמו"ר הרש"ב אהב, בכלל חב"ד, כל הזמן מעלים על נס את האנשים הפשוטים. מי זה האדם הפשוט? אנחנו נפגוש את זה ביסוד שהוא נציג אותו במפגש הבא ליציאת מצרים, לצאת מהאגו. כרגע מה היסוד שלו אנחנו מתמקדים? זה הביטול העצמי הזה והמסירות נפש לעשות משהו שהוא מעל השכל. לקחת את האליל של מצרים, את מה שהם האמינו בו, ואותו להרוג. המשריג לא קטרג כי הוא גבל. המשריג לא יכל לקטרג. המשריג לא יכל לקטרג כי הגבילו אותו לכתחילה.
כן, אבל למה אוטומטי בכל המקות שפלא הייתה לו שום גישה ליהודי, והיהודי היה אור במושבותם, הכל...
נכון, כי הקדוש ברוך...
זה פתאום מתהפך הכל, והוא רוצה לבוא על כולם, כאילו, מה השתנה?
נכון, כי במשך כל המקות הקדוש ברוך הוא דואג לעשות את ההבדלה הזאתי, ובמכת בכורות, הקדוש ברוך הוא עושה את ההבדלה, איך? על ידי העבודה של היהודי. וזה מה שהוציא אותנו ממצרים. כי זה בא מה התורה? התורה היא מלשון הוראה, היא באה להורות לנו משהו. אז הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו פה מסלול. עד עכשיו בני ישראל היו כביכול מה? הם היו עובדי אלילים, אבל בשאר המכות מה הם היו? סטטיים, הם לא היו מוגנים, הם לא היו צריכים לעשות שום עבודה. הם לא היו צריכים לעשות שום עבודה. וכאן הם היו צריכים לעשות עבודה מסוימת. בגלל זה הקדוש ברוך הוא בשאר המכות עושה את ההפרדה הוא בעצמו, וכאן הוא דואג שבני ישראל יעשו עבודה מסוימת, כי העבודה הזו עוררה אור מאוד מאוד גבוה. ותכף נראה. איזה אור היא עוררה. לכן בני ישראל במכת בכורות לא כשאר המכות נזקקו לסימנים, כי ניתן לרשות למשחית ללא הגבלה לרדת למטה ולעשות את מה שהוא צריך. אך כיצד יכול היה הסימון הזה? הרבי מפנה אותנו לשאלה, הוא לוקח אותנו לשאלה מאוד מעניינת. כיצד הסימון הזה יכל לדחות את הכתרוג הכבד? לכאורה הטענה של מידת הדין קשה. מה נשתנו אלו מאלו? ושאלה נוספת. במכת בכורות, מה משה עושה? הוא מציין את הזמן שלה. בשום מכה הקדוש ברוך הוא לא מציין את הזמן של מכת בכורות. ואילו כאן, משה מגדיר את הזמן שתיכנס מכת בכורות. ופה אנחנו נכנסים לסוד של מכת הבכורות. ואינו מובן לשמה בכלל היה צורך להודיע לפרעו את זמן התחלת מכת בכורות. הרי היה יכול לומר סתם כבשאר המכות שהקדוש ברוך הוא יביא את המכה על מצרים מבלי לנקוב זמן. אבל זה שכל מילה היא לא סתם, ואנחנו מדברים על חכמתו של הבורא. משמע מכאן, שלמכת בכורות יש קשר מיוחד עם הזמן של חצות הלילה. נכון? חצות זה בכלל שם חזק? חצות. אמצע של משהו. עד כדי כך, שכדי למסור לפרעו על מכה זו, היה הכרח להודיע את הזמן. כי אל תשכחו, אנחנו עובדים פה גם כן מול מחשפים, אנשים שיודעים חוכמה כמעט לא פחות ממשה. מצרים משלה בקליפה, הרי כל התודעות והתובנות והחוכמות ששייכים לאומות העולם, יש דברים בגו, יש אמיתות גדולות שם. אבל יש אמת שהיא יורדת מהשורש, שהיא הכי זכה והכי מדויקת. ופה הקדוש ברוך הוא בא להראות לכל הצטגנני מצרים, לכל החכמים הגדולים, לכל המחשפים שהיו להם כוחות אדירים, רבותיי. בדיוק מתי הולכת לבוא המכה. משהו מכאן של הזמן, כאן יש חשיבות. אם כך, בואו נראה מה התשובה לשני השאלות האלה. אחד, כיצד יכול היה סימון לדחוק את הכתרות הכבד שטענה מידת הדין, שמה? מה נשתנו אלו ואלו? בני ישראל היו באותה רמה רוחנית של מכת מצרים. בסדר, נתת לנו סימן זיהוי, אבל נתת לנו אות. אבל מה נשתנו אלו מאלו? בתכלס שמסתכלים אל מעלה, הם שניהם עבדו עבודה זרה. בני ישראל שקעו במ"ט שערי טומאה, עוד שער אחד לשער החמישים. הם היו כל כך למטה רוחנית. אז מה אתה מוציא אותם? אתה אוהב הצדק הגדול? תהיה אמיתי עד הסוף. מה נשתנו אלו מאלו? סליחה?
בעבור שמו הטוב.
בעבור שמו הטוב, נכון. ואנחנו עכשיו על פי קבלה נפתח ונראה, כן, משהו שקשור לשמו הטוב וחסדיו הרבים, אבל כן, ניגע משהו, כן, ניגע בלב. בלב העניינים. והשאלה הנוספת שאמרנו, מדוע מכת בכורות הייתה צריכה לזמן מדויק שלא היה בשאר המכות? מכאן הבנו שחייב לזמן להיות קשר מאוד מיוחד. חצות הלילה זה זמן מיוחד. ואתם תראו גם כן, ההגדה, החלק הראשון, צריך להסתיים עד חצות הלילה. ממש חסדי השם. מכת בכורות באה ממדרגה כזו באלוקות, שנקראת הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהיא נעלית לגמרי מסדר ההשתלשלות. כל העולמות הרוחניים, ואין העולם הזה, הוא בא בסדר השתלשלות של האור. האור עובר צמצום, אחרי צמצום, אחרי צמצום, אחרי צמצום, עד עולם העשייה הזה. כדי לקרב את זה לאוזנינו, אתה לא תוכל לבוא לילד ולהסביר לו משהו עמוק, אם לא תלביש את זה במה? בסיפור, במשל. יש משהו בסיפור ומשל, שאז הילד ששכלו קטן יותר יכול לקבל. אתה מצמצם את החוכמה למקום של, או שיהיה לו בהיר, בדיוק. או שלפעמים הרב מדבר לתלמיד, דברים נשגבים, הוא אומר לי, תן לי דוגמה, תן לי דוגמה. ואז הוא חייב לצמצם אותו. אז מכת בכורות הגיעה ממקום כזה גבוה, מעל סדר ההשתלשלות, למעלה ממידת הדין, ובמילא אין אז מקום כלל לטענות של מידת הדין. אנחנו מתחילים לענות. טענות שכליות יכולות לתפוס מקום במדרגות של סדר ההשתלשלות, שהן מדודות ומוגבלות. כלומר, מה נשתנו אלו ואלו? תסביר לי בשכל. אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. אבל מכת בכורות הגיעה ממקום כזה גבוה, מקדוש ברוך הוא בכבודו מעצמו, מפנימיותו. מעצמות ומהות. ומאחר שזה מעל סדר השתלשלות, כאן אתה יכול לבטל את הטענות של מידת הדין ששייכות לשכל. אני צריכה להבין. כי מידת הדין כבר זה כשמדברים על תוך סדר ההשתלשלות. אבל למעלה מסדר ההשתלשלות, כפי שהיה בשעת מכת בכורות, שם אין שייכות כלל טענות שכליות. וזהו הביור על כך שמכת בכורות הייתה בחצות הלילה דווקא, שכן ברגע של חצות הלילה בדיוק מאיר האור של למעלה מההשתלשלות, וזה בכל חצות עד עצם היום הזה. זה כמו שלבאר אדמור הזקן כשהוא היה במאסר ברוסיה, שכל השתלשלות המאסר כתובה בכתובים של הרוסים, והם העבירו לנו את היומנים שלהם, שמו אותו בחדר חשוך לחלוטין, בלי חלון, בלי כלום. כל הזמן היה שם חושך ודלק שם נר. וכל פעם שנכנסו אליו ושאלו אותו מה השעה, הוא ידע בדיוק מה השעה. ושאלו אותו איך אתה יודע את זה? אז הוא אמר, מהשתלשלות צירופי האותיות של שם אדנה ושם הוויה. שם אדנה מאיר בחצי יום, ושם הוויה מאיר ביום האחר. והוא ידע בדיוק על פי הצירופים מה השעות. ואז הם ידעו שהם מתעסקים עם אדם אלוקי שמעל הטבע. משום כך יכול רגע זה של חצות לחבר שני חצי הלילה. מה קורה, מה נפגש שני חצי הלילה בחצות? חסד וגבורה. חציו הראשון של הלילה, מהערב ועד חצות, שייך למה? למידת הגבורה. למה מידת הגבורה? כי מהערב, כשיורדת החמה, מתגבר החושך. מידת הדין, עד חצות. ולכן אנו רואים שמרגע לרגע מחשיך יותר. ואילו בחציו השני של הלילה, זה כבר 1 בבוקר, 2 בבוקר, 3 בבוקר, מהירה מידת החסד. ולכן מתחיל מאז להאיר יותר ויותר האור. ורגע זה של חצות מאחד שני הפכים של חסד וגבורה. מה קורה בחצות? איחוד של השניים. רגע, אם אתה אומר איחוד של השניים, אז חייב להתגלות פה אור שחייב לחבר את שני ההפכים האלה. כדי לחבר את שני ההפכים האלה, חייב להתגלות אור שהוא מעל סדר ההשתלשלות. וכידוע, על פי חוכמת הקבלה ליודעי חוכמת חן, חן אותיות חוכמה נסתרה, שהמחבר שני עניינים הפכים, הופכים, חייב הוא עצמו להיות למעלה משתי ההגבלות. כלומר, בעת מכת בכורות העיר אהבתו העצמית של הקדוש ברוך הוא לישראל. אהבה כזו שמעבר מכל הטעמים ומכל החשבונות. אהבה ללא תנאים. את אותה אהבה שכל יהודי, כל אדם מחפש להרגיש בקרבו. אהבה ללא תנאים. Unconditional love. אבל כדי להגיע לתנאים האלה, אומרות הממות הפולניות והמרוקאיות, חבוב עלי, קודם כל תעבוד עם התנאים, קח מטאטא ותתחיל לגרוף. כמו שמגיע אותו בעל אשתו ואומר לו, אומר לה, יואו אשתי, איך היה כיף לי עכשיו, קצת ים, קצת מים, קצת שמש, משהו, משהו, העיקר מים ושמש, משהו לנפש. הדביקה לו את הסמרטוט והדלי ואמרה לו, גש לשטוף את הטריסים שבחוץ. אהבה עם תנאים, קודם כל. בובלה, יש הסכמים. קודם כל תעמוד בהסכמים, אחרי זה אני אקפוץ איתך מעל ההסכמים.
קודם כל התנאים.
אחר כך, אהבה. אז בואו לא נריב מה קודם למה. בואו נריב מה קודם למה, אבל בואו נהיה אמיתים עם יד על הלב. אני לא מכיר הרבה אנשים שנולדו עם אהבה ללא תנאים, בליבם חקוקה. מלבד אותם צדיקים נשיאי דור, שיש להם אהבה אינסופית לכל יהודי באשר הוא. באשר הוא. אהבת חינם. וזה בואו נהיה אמיתים. הלאה. ומצד אהבה עצמית זו, הרי אפילו כשהשכל שואל, מה נשתנו אלו מאלו? וכמו שנאמר בספר מלאכי, הלא אח עשיו ליעקב, עשיו ויעקב, אחים. הרי הם שניהם שווים, אומר הקדוש ברוך הוא בספר דברים. ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. והכי ולהבין שאם הקדוש ברוך אוהב שנאה כמו שאנחנו מבינים מה זה שנאה, אז הוא לא היה יוצר בכלל את עשיו. אבל זה לא שנאה שאנחנו אומרים. שאנחנו חושבים עליה. שונא את הדרך שהוא בחר בה. ומאוד פשוט היום להסתכל על העולם המוסלמי, איך הוא פותר בצווים. ודי לחכים הברמיזה, בלי להיכנס להרבה עניינים. הוא אוהב את ישראל משום שהם בניו, בנים אתם להשם אלוקיכם. ואהבת האב, זה נאמר בספר דברים, בנים אתם להשם אלוקיכם. ואהבת האב לבניו היא אהבה עצמית שאינה ניתנת לערעור ואינה יכולה להיפגם על ידי טעם וטענה שכלית. וכאשר התגלתה אהבה זו, לא היה מקום לקטרוג על בני ישראל. מתעת הדין לא יכלה לדבר. בגלל זה זה לא קשור לסימנים, אלא נכון. הרבי שואל שאלה, מה שאלנו? איך סימון יכול לדחות קטרוג כבד? מה נשתנו אלו מאלו? מה זה קשור לסימון שנתת להם לעשות? ואז הקדוש ברוך הוא פסח. אלא מידת הדין התגלה כזה אור מעת הקדוש ברוך הוא אהבה ללא תנאים. שהיא מעל לסדר ההסתלשלות. ולא שייכים פה שום טענות צריך להיות. זה כמו שלפעמים אמא רואה את בנה מתרדר מטה, 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 מטה. הוא כבר בסמים קשים, היא לא יכולה להגיד לפעמים לא. קשה לה. היא מבינה שזה התפקיד שלה לשים לא גבול, אבל הנטייה הטבעית היא מה? לאהוב ללא תנאי. בדיוק, בדיוק. אתה מתחבר עכשיו, כיוונת לדעת גדולים. בכל זאת, כדי שאור כזה יתגלה, היה צריך משהו לעשות. וזה היסוד ביציאת מצרים, אתה מתחבר לזה עכשיו. כי באמת, הסימנים הזיהוי זה לא סתם רק סימנים, אלא זה בא להראות איזה עבודה מצד ישראל שנעשתה, שבזכות זו שנעשתה במכת בכורות, היא זו שהובילה ליציאה ממצרים. וזה היסוד ביציאת מצרים שעליו דיברנו בהתחלה, ובואו נתחבר אליו. אבל כשאנחנו מתבוננים לרגע באהבה ללא תנאים, זה יסוד היציאה ממצרים. מדוע? כשאנחנו מתבוננים ויש לנו מבט בהיר מה עשה פה הקדוש ברוך הוא ואיזה אור התגלה עלינו, מה בעצם אנחנו אמורים להרגיש? פה עלינו לחבר רגע את השכל, וידעת היום והשבות האלה בבך. על האדם להתבונן ולתקוע מחשבתו במשך זמן ממושך ולא רגע קצר ששייך למציאות של ימינו, ולהתבונן באהבה הגדולה הזאת שהתגלתה מאת הבורא לברואיו. ואז מה ירגיש? ירגיש אהוב. וכשאדם מרגיש אהבה זו, הוא מרגיש את האהבה הזאת באמת בקרבו, כמים הפנים לפנים. אנו מרגישים תן בליבנו בינה להבין, לב מבין, שעל ידי הידיעות השכליות האלה שאנחנו רואים בעצם, מה התגלה כאן? איזה דרגה באור התגלתה כאן? עצמות ומהות ממש. אהבה כזאת היא אינסופית, וכשהתבונן האדם באהבה זו, מיד תצא נפשו מהמצרים של הנפש הבהמית. וזה מה שמבאר אדמור הזקן בספר התניא. כשהתבונן באהבה האינסופית הזאת שיש לבורא לברואיו, הקדוש ברוך הוא לבנו ישראל, ירגיש כאילו יצא מהמאסר ורץ לחבק את מלך מלכי המלכים. וכשאתה מרגיש כזה אהוב כמים הפנים לפנים, אז מה זה נותן לך? אז אתה יכול לקיים את שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, שגם הצד השני שבך הנמוך יתאהב בהשם. ואז דרגה זו, הכוח, ההתבוננות הזאת, שאתה מתבונן במקום שאתה מתבודד עם ההרגשה הזאת, ואתה מרגיש לעצמך, נותן לעצמך לפתוח את הלב למקום הזה, ממש לפתוח את הלב למקום הזה, ולהרגיש את השפע הזה. ואין ספק שאתה צריך פה את כוחות המיקוד והמרכוז. מדיטניה. כן.
מדיטניה?
כן. אני הולך לעשות עברות לשם מדיטציה. בתור אדם שחקר בכתובים וראה שגם החכמים שהמציאו את המילה הזאת לא יודעים מאיפה המציאו אותה, ואין לה הסבר ברור. מדיטניה. מדיטציה? במקום צד? מדיטניה. ועוד אסביר על השם. זה בסדר. אנחנו נשאר מדיטציה, מדיטניה. יהודי. אל תדאגו, לא נקרות לגמרי את השם. ואת השם הזה קיבלתי מידיד יקר, שישבנו בהתוועדות שבוע שעבר, חמישי אומר לי, יאל, יש לי שם שתפור עליך. וקיבלתי את השם הזה, מישהו אחר אומר, זה שם שמתאים לאייל. תן את השם הזה לאייל. זה יהיה מותג ש... כן. לפיכך היה צריך משה רבנו להזכיר לפרעו את מועד בו מכת בכורות כחצות הלילה, כדי לרמוז לו שיהיה זה גילוי שלמעלה משתלשלות. לכן היה צריך לציין גם את הזמן. שכן לולא הרמז בדבר האור הנעלה הזה, לא היו פרעו וחרטומיו מסוגלים להאמין שמכה שמטרתה היא לאבד את הקליפה, ובזמן שניתנה רשות למשחית, לא תפגע בבני ישראל, אף שלא נשתנו אלו מאלו. משום כך אמר משה רבנו כחצות הלילה, כדי לומר לחרטומי מצרים, יש משהו שאין לכם מושג, יש חוכמה שאין לכם מושג בה, יש שורש, שורשי השורשים, שאתם לעולם לא תגיעו לחוכמה הזו. כמובן היום זה קצת שונה, כי כתבי הקבלה הגיעו גם לוותיקן, והרבי הצהיר על זה, והרבה מפורש, יושבים כתבי קבלה, חכמים שנגנבו גם מרוסיה, שלא העבירו לנו, של חכמנו, שנגנבו עוד תקופת בית שני, שנמצאים בוותיקן, ומשם הם דולים את החוכמה שלהם, שמאוד דומה לשולן. שהוא כאמור רמז לאור שלמעלה מהשתלשלות. אלא שאף על פי כן היה צריך שיהיה לישראל אות. למה? אחר המעשים נמשכים הלבבות. כל ההמשכות האלוקיות הבאות מלמעלה נמשכות רק על ידי עבודת האדם כאן למטה. וזה מה שאמרת. רק, גם הגילויים שלמעלה מהשתלשלות עד לאהבה עצמית מהקדוש ברוך הוא לישראל אינן יכולות לבוא ללא עבודה. כי זה סוד הקדושה. יגעת ומצאת, תאמין. אף שביותה אהבה עצמית, הרי היא תמיד בשלמותה, לא כך? יש צורך בעבודה למטה כדי שהאהבה תהיה בגילוי ותהיה נקלקת בפנימיות, כי אם לא זה רק אור מקיף שמאיר מלמעלה. הוא נמצא האור הזה, אבל ללא העבודה העצמית שלנו, ללא היגיעה שלך, ללא המאמץ שלך, זה לא ייקלט בפנימיות. ובסופו של דבר זה יבוא לידי ביטוי בכל מערכות היחסים שלנו, בהצלחה שלנו. אדם לפעמים רוצה למשוך שפע לחייו, אם זה כלכלי, אם זה כספי, אם זה במערכות היחסים שלו, הורות, זוגיות. ולפעמים זה לא מצליח, תקוע. חסר משהו ביגיעה. האור נמצא, רק ממך נדרש משהו פשוט. ודיברנו על זה בעבר במפגשים הקודמים. כמו הכרת הטוב. לוגית תודה. תאמר תודה. תאמר פה שמסיח חיים, להכיר על הטוב ולומר תודה, להכיר את הטוב. ובעולם כמו שלנו, שמאפיל על הטוב ומסתיר על הטוב, וכולנו מרוכזים כל הזמן ומצומצמים ברע של האחר או ברע של עצמי, כמה נדרש מאיתנו עבודה והגיעה פנימית לחשוף את הטוב הזה? והיום ממש בהשגחה פרטית, את מי פגשנו בכביש 6? את אותה יהודיה שפתאום אומרת לי דרך החלון, אתה לא מאמין איזה מעשה טוב עשיתי היום. יהודיה פשוטה, לא קשורה לתרום מצוות. היום לקחתי ילד לגן, עשיתי מעשה. ואני הללתי אותה ואמרתי לה כל הכבוד. והיא שוב פעם הנעיתה בערכה. כן, אבל זה היה המעשה הכי טוב שלי השנה. מי אמר לך? השנה עוד לא נגמרה.
כמובן שהיא לא יכלה לפרש לך את כל המעשים
הטובים. הבנת.
ואתמול היה היום המעשים הטובים בעולם גם.
בגלל זה אמרה לך.
אך צריך שהעבודה תהיה מעין ההמשכה. עבודה של למעלה מטעם ודעת. כלומר, למעלה משתלשלות הכוחות הפנימיים של האדם. ואיפה ראינו את העבודה מעל טעם ודעת? זה הזוי לקחת את האליל של מצרים ולשחוט אותו. אתם שומעים את זה כמו איזה סיפור. אני לא, אני בדמיון מודרך. אני במדיטציה ממוקד שם מורכז, אני רואה את הפנים של המצרים, מה קרה שם? זה לא יאומן. זה שוק. זה כאילו, וואו. מי שמסתכל על זה אומרים, בני ישראל יענו, איבדו את שפיותם. משהו פה קורה כאן. גילוי שהוא מעל הכוחות הפנימיים. על כן, קלה לאות על בתי ישראל בליל מכת בכורות דם מילה ודם פסח. משום שהם מבטאים את הקשר של ישראל עם הקדוש ברוך הוא באופן שלמעלה מטעם ודעת. לא רק דם קורבן הפסח, אלא גם דם המילה. קריטת ברית שבין ישראל עם הקדוש ברוך הוא על ידי מצוות מילה היא קשר שלמעלה מהשכל. למה? כפי שנראה מכך שהמצווה היא למול ילד יהודי לשמונה ימים כשהוא עדיין אינו בר שכל כלל. מה קרה? למה הרבה יהודים לא עלינו? לא הרבה, אבל חלק מהם עזבו את ברית המילה. כי האמא עומדת בכזה כאב, כזה סבל, האבא והאמא, שזה לא אנושי. למה לקחת ילד קטן ולחתוך לו? זו ברית, זה מעל השכל. ודעו לכם שהזוהר אומר שנפתח כזה אור גבוה בשמיים, וזה עת רצון הכי גבוה עלי האדמות בברית מילה, בדיוק בשעת החתיכה, לבקש. לא רק שאליהו הנביא נמצא שם, אלא זה אור שהוא כזה למעלה מעל טעם ושכל, וגם היהודי שנמצא שם אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעבוד איתי על פי טעם ושכל. על פי טעם ושכל ודעת לא ראוי לקבל שום דבר. מאוצר מתנות חינם. אני כבר מסיים. נכון. אבל באיזה גיל? 13. שאדם יכול... שהם עברו לשמונה ימים. נו, הם עוברים להכל, הכל מתחיל בשורס, לא סתם. כי מה הם אומרים? מה הם גילו? והם עבדו על החוכמה שלנו, אחרי הקוראן נלקח מהיהדות, ומוחמד בעצמו אמר שהוא הכפיל את זה, את זה יותר קשה לעם שלו, כי הם יותר קשים. הרמדאן זה 30 יום, אנחנו זה יום אחד. מספיק. אז מה שמה? גם שמה מורידים, אבל בין 13... וגם ישמעאל, הרי הוא לגיל 13, שהוא בר דעת, והרבה מהם נהיו בר דעת, והתחילו לא לעשות את זה, כי הם לא רוצים לעבור את הכאב והסבל הזה. לא כולם רוצים להיכנס לקט המאמינים, אז מה הם הורידו את זה? לשמונה ימים. כדי להתחזק כביכול, להתחזק כביכול, להגיד, הנה, גם אנחנו במסירות נפש.
אז קוראים משהו לבעור?
לא. כי זה בא מהתחתון, אבל לא בהסכמה אלוקית, זה לא על פי הברית. גם אם ירצו למשוך משם, זה לא יעבוד. כך גם המצווה של קורבן פסח הייתה אז באופן של מסירות נפש, למעלה מטעם ודעת, שהרי הכבשים לקורבן פסח היו תואבת מצרים, עבודה זרה של מצרים, ובני ישראל נטלו את הכבש, החזיקו בו ארבע ימים לעיני המצרים, ואמרו בגלוי שהם הולכים לשוחטו ולהקריבו לפני הקדוש ברוך הוא. ואיך הוא ביקש לעשות את התלה הזה? צלי על קרב, על האש, לא לשים אותו במרק, שאולי יגידו זה ארנב, זה שפן. שיריחו, כל מצרים היה שם ברבקיו אחד שלם, נפנופים באוויר. הם לא יכלו להתחבק ולהגיד, לא, 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 זה לא התלה שלכם בעצם. אם כן, הרי זו עבודה של מסירות נפש בפועל. וזה יסוד העבודה לצאת מהאגו שלנו. מסירות נפש, שהיא מעל תעמדה. נכון, על פי טעם ודעת, אני לא צריכה לעזוב אותו, אני לא צריכה לעזוב אותה, אני לא צריכה לעשות את זה, אני לא יכולה לעשות את זה, זה לא ראוי, זה לא מקובל, זה לא שפוי. נכון, על פי טעם ושכל, אתה מה זה צודק? לא רוצים לתת ממצרים. והעבודה הזו של מסירות נפש בגלוי, למעלה מטעם ודעת של בני ישראל, עוררה והמשיכה גם מלמעלה בגלוי את האהבה העצמית שלמעלה מטעם ודעת, שהוא הגילוי של חצות הלילה. בגלל זה גילוי החצות של הלילה במכות בכורות נתגלה הזמן כדי לומר שיש פה אור מיוחד. אבל כדי שהאור המיוחד הזה יתגלה, היה חייב בעבודה העצמית שלנו של מסירות נפש. אנו עומדים עכשיו במצב דומה להפליא למצבם של בני ישראל, ערב צאתם ממצרים. הגאולה השלמה מתדפקת על דלתותינו. בשעה זו צריך יהודי להתעלות מכל שיקול וחישוב, ולמסור את הנפש כדי לעשות את רצון השם. כך נזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו ולגאולת עולם, אומר הרב. תודה רבה שהייתם. המפגש הבא שלנו דן ביסוד החופף למסירות נפש. מרתק ופשוט. שזה היסוד השני בגאולת מצרים, ביציאה מהמצרים, וזה במפגש הבא. תודה.